הוא הדגם של שלושת החלקים של ספר יחזקאל, החלק של פרקי הפורענות, חלק של הנבואות על העמים, והחלק שנוגע לפרקי הגאולה והנחמה. זה החלק השלישי. אמרנו שהיום נעסוק בחלק של נוגע לפרקי הנחמה והגאולה, אחרי שבפעם הקודמת עסקנו בחלק הנוגע בפרקי הנבואות על העמים. באמת החלק הזה הוא במידה רבה איזשהו ניגודי, ואיזה מין אמירה ניגודית למה שאנחנו מכירים בענייני הפורענות. רק כדי לתת איזושהי ככה הדגמה לעניין הזה, אז אפשר לראות את הדברים הללו בכמה מישורים. נתחיל קודם כל באמת עם המישור של השתיקה, שכבר הזכרנו אותו בתחילת הדרך, פרק ג' פרומת פרק למד ג', הפרק שפותח בפרקי הנחמה והגאולה. אמנם הכניסה לעניין הזה היא מדורגת, כי הריסוק הגדול לוקח זמן עד שמגיעים, כפי שעוד נראה. בכל אופן, פרק ג' מדבר על הנושא של השתיקה. זאת נבואתו הראשונה של יחזקאל אל העם, ושם הכתוב אומר לנו בהמשך, בפרק ג' פסוק כ"ה, פסוק כ"ד, ותבוא בי רוח ותעמידני על רגלי ודבר אותי ואומר אלי בוא יסגר בתוך ביתך. ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ואסרוך בהם, לא תצא בתוכם. ולשונך הדביק אל חיקיך ונעלמת, ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה. ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקים, השומע ישמע ויחדל יחדל כי בית מרי המה. ובכן, פרק ג' בחלקו האחרון מתחיל את פרקי הפורענות והשתיקה שהולכת יהיה. הפתיח של פרק למד ג' הפתיח של פרק למד ג' שהוא הפתיח של הפרק הראשון, שמתחיל ככה בהדרגתיות את הנושא הזה של סוף הפורענות. פרק למד ג' בפסוק כ' א', ראי ב-12 שנה, בעשירי, בחמישה לחודש, ולגלותינו, בא אליי הפליט מירושלים למור, הוקטה העיר. הנה כי כן, אנחנו שומעים פה על הפליט שמגיע ומדווח לנו שהעיר הוקטה. ויד השם הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בואי אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. הנה מכאן והלאה הוא מתחיל לדבר. הזכרנו כמה פעמים שהמידע על החורבן לא מגיע בנבואה, אלא באמצעות פליט שמגיע ומעביר את המידע, כי יש פה איזה מינטרטה דה סאטרי. בבקשה? דיברנו על זה בפרקי הנבואות על הפורענות. הוא נותן הרבה מעשים סמליים, הרבה משלים, הוא מצמצם בדיבור, הוא לא שתק שתיקה מוחלטת. צמצמנו את הדיבור כביטוי לקצר שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כשמתחילים את פרקי הנחמה, אז הקצר הזה נפסק לחלוטין, והדו-שיח קולח. אוקיי? דיברנו על זה, נכון? נזכרנו על זה כמה וכמה פעמים. אכן זאת נקודה אחת. נקודה נוספת שאנחנו יכולים למצוא פה בקטע הזה, זה מול זה, פרקי הפורענות מול פרקי הנחמה. תראו את פרק יחזקאל, פרק ו'. תראו את יחזקאל פרק ו'. אכן בפרק יחזקאל פרק ו', אנחנו מוצאים שם תיאור של נבואת פורענות, שבאמת אולי לא למדנו אותה בצורה מסודרת, אבל יש פה פתיח מאוד מעניין. פרק ו' פסוק א' בספר יחזקאל, פרקי הפורענות. וידבר השם אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל הרי ישראל וינבא עליהם. ואמרת הרי ישראל, שימו דבר השם אלוקים, כה אמר השם אלוקים, להרים ולגבעות, להפיקים ולהגיעיות, אני מביא עליכם חרב חרב ואיבדתי במותיכם וכו' וכו'. ובכן, הוא מדבר פה אל הערים והגבעות, אל האפיקים והגאיות, והוא מדבר לארץ ישראל. הוא מדבר פה שמביא עליהם חרב ופורענות, כפי שכתוב מתאר פה בהמשך. שהוא בא לתאר לנו את הניגוד לעניין הזה בפרקי הנחמה, אם תפתחו לצורך העניין, לפרק למד וו. פרק למד וו. יחזקאל פרק למד וו. פסוק ד', יחזקאל פרק למד וו פסוק ד', לכן הרי ישראל, שימו דבר השם אלוקים, כה אמר השם אלוקים, להרים ולגבעות, להפיקים ולגאיות, ממש אותו ביטוי, ולחורבות השממות, ולהרים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשירית הגויים השם מסביב. לכן כה אמר השם אלוקים, אם לא באש קינתי דיברתי על שירית הגויים ועל אדום כולה וכו' וכו'. עוד פעם בפסוק ו', לכן ינבא על אדמת ישראל. ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגיאיות. כה אמר השם אלוקים, הנני בקינתי ובחמתי, דיברתי עם כלימת גויים נשאתם. לכן כה אמר השם אלוקים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, הם הכלימתם יישאו. ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. הנה אותו ביטוי, קודם דיברנו על החרב הבא, ופה הוא מדבר על הגאולה שממשמשת ובה, על הפריחה. קודם הוא תאר הרס וחורבן, עכשיו הוא מתאר פריחה ובניין. זאת אומרת שוב, זה מול זה, נכון? ממש ביטויים מאוד דומים. אנחנו מוצאים בצורה עוד יותר מרתקת את העניין הזה, שזה זה מול זה, אנחנו מוצאים בהקשר של יציאת השכינה. אתם זוכרים קבוצת הפרקים ח' עד י' א', הנבואה מתארת את ה... דרך אגב, איפה נמצא יחזקאל בכל הנבואות הללו? בבבל. הוא מדבר על מה שעתיד לקרות איפה? ביהודה, בירושלים, בארץ ישראל. ולאורך כל הדרך. הוא תמיד מקדים פאזה אחת קדימה. לפני שהפורענות מתרחשת, הוא מדבר על הפורענות שתבוא. אחרי שהפורענות כבר התרחשה, הוא מדבר עם הסובבים אותו על הגאולה שתבוא. הנה בפרק ח' עד י' א', ספר יחזקאל. ספר יחזקאל, פרקים ח' עד י' א', אנחנו מוצאים את אותו תיאור של יציאת השכינה. התיאור שמתאר לנו בפרק ח' את המחזה הווירטואלי הזה שהוא ממריא. כן, נזכיר לכם שוב את הדברים, פרק ח' בפסוק ב' או בפסוק א', ותיפול עלי שם יד השם אלוקים, הוא יושב בביתו בבבל, ויראה ונדמות כמראה אש, כממראה מותניו למטה אש ומותניו למעלה כמראה זוהר, כאין החשמלה, וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלימה במראות אלוהים. ואז הוא רואה שם את כל העבודה הזרה, את כל התועבות, ואז כתוצאה מכך הוא רואה כיצד לאט לאט אנחנו שומעים על הפורנות. הפורנות שבאה כתוצאה מזה שהשכינה יוצאת. כתוב מספר לנו מה הוא רואה ומה הוא שומע בפרק ח' בפסוק ת', סליחה, בפרק ת' פסוק א', ויקרא באוזני קול גדול לאמור, קרבו פקודות העיר ואיש כלי משחתו בידו. באים, אנשים מגיעים עם כלי משחית. יש שם איש פסוק ב', והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים וקצת הסופר במותניו, והם עומדים את המזבח הנחושת. ואז מה קורה? כבוד אלוהי ישראל נעלה, פסוק ג', מעל הכרוב אשר היה לו אל מפתן הבית. הוא יוצא מתוך הבית אל הפתח, אל המפתן. ואז אנחנו שומעים על כך בהמשך, שכאשר הם נכנסים ופוגעים בכל האנשים בתוך העיר, כתוב מספר לנו שהשכינה ממשיכה הלאה לצאת, וכתוב מספר בפרק י' פסוק ד', כן? בפסוק ג', והקרובים עומדים ימין לבית בבוא האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד השם על הכרוב על מפתן הבית, והמלא הבית את הענן, והחצר מלא את נוגע כבוד השם. ראינו כיצד השכינה עוברת מהבית אל החצר. ובהמשך ראינו גם שככל שהדברים הולכים הלאה, כתוב מתאר לנו את היציאה של השכינה גם מירושלים בכלל, כי בפרק י' פסוק י' ח' כתוב שם, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית, ויעמוד על הכרובים, ויישאו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן ארץ לעיניי בצאתם פונים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית השם הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. דיינו, הם כבר יוצאים החוצה, מחוץ לבית השם, לכל המתחם, ובהמשך הכתוב מתאר לנו ביתר שאת, אחרי שלב נוסף, כיצד השכינה בכלל עוזבת, בפרק י' א' בפסוק כ"ב, פרק י' א' פסוק כ"ב, וישאו הקרובים את כנפיהם והאופנים לאומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, ויעל כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. לכן כבר השכינה יוצאת החוצה, בכלל יוצאת החוצה מירושלים, היא יוצאת בכלל בדרך לבבל, מזרחה, הולכת החוצה. מוריי ורבותיי, כפי שאמרתי, זה מול זה. פה רואים את השכינה היוצאת ועוזבת ירושלים, יוצאת לגלות. גלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. כשתבוא הגאולה, אז השכינה תחזור יחד. ושב השם אלוהיך וקיבצך. כן? היינו קדוש ברוך הוא יחזור איתנו, הנה גלות כביכול. לכן בפרק מ', פרק מ', אנחנו מוצאים, כן, בסוף פרק י' שם ראינו כיצד השכינה, כן, המחזה הנבואי שהוא אף חוזר חזרה לבבל מירושלים. בפרק מ' פסוק א', הכתוב מספר לנו שוב בסוף פסוק א', פרק מ' בסוף פסוק א', הייתה עליי יד השם ויבא אותי שמה. במראות אלוהים, הביאני אל ארץ ישראל. כן, כמו שראינו קודם, שמביא אותו מבבל ארץ ישראל, ואז הוא חוזה בכל מחזה הפורנות. כאן רואים את התהליך הזה, אבל עכשיו הוא יראה דברים אחרים. ויניחני על הר גבוה מאוד, ועלה כמבנה עיר מנגב. ויבא אותי שמה, פרק מ' פסוק ג', ויבא אותי שמה, והנה איש מראהו כמראה נחושת. הוא פתיל פשתים בידו, הוא קנה עמידה והוא עומד בשער. כן? גם פה יש איש, גם שם היה איש. ושם האיש הזה היה אחראי על אנשים עם כלי המפץ. פה לאיש הזה יש מה? יש לו פתיל פשתים, הוא קנה מידה. הביטוי הזה קנה מידה, שאנחנו מכירים אותו היום כמונח בסיסי, ועל כל מפה יש קנה מידה, לקוח מפה. מה זה קנה מידה? קנה. צמח קנה, שהפך להיות אמת מידה. כתוב ומספר לנו בהמשך בדיוק מה היה אורכו של קנה המידה. ובעצם כל המדידות מתבצעות באמצעות הקנה הזה. פתיל הפשתים הזה שהוא מחזיק פה, זה בעצם חוט מדידה. כפי שאתם יודעים, כשהולכים לבנות משהו, אז קודם כל מגיעים המודדים. האם המודדים, המהנדסים, קנה מידה. בתי, התיאור שהוא יתאר פה, זה מסע שנמשך מפרק מ' עד פרק מ' ח'. זה רצף אחד, כמו שם היה ח' עד י' א', פה זה מ' עד מ' ח'. ובעצם הוא עושה לו טיול בירושלים העתידית. הוא רואה את המקדש, הוא רואה את העיר נפנית, הוא רואה המון דברים. ובטיול הזה הוא רואה מישהו שמוביל אותו, כמו ששם היה לו מדריך שהיה אחראי על ההרס, פה יש לו מדריך שאחראי על הבניין, והוא מוביל אותו ממקום למקום ומראה לו. שוב, יש לכם ממש זה מול זה. כמו ששם ראיתם את השכינה שלאט לאט יוצאת ועוזבת את העיר, ויוצאת לאבל בבל, לעבר הגלות, פה אנחנו מוצאים את המסלול של השכינה שחוזרת חזרה מן הגלות אל ארץ ישראל. הנה אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד יפה, החל מפרק מ"ג. בפרק מ"ג אנחנו מוצאים פה את התיאור הזה, בפרק מ"ג פסוק א', יחזקאל פרק מ"ג פסוק א', ויוליכני אל השער. כל זה במחזה הנבואי, יראית את מה הולך שם. מי מוליך אותו? אותו איש של לבוש בדים שהוא המדריך שלו. ויוליכני אל השער, שער אשר פונה דרך הקדים, שער שפונה מזרחה. והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים. הנה הקדוש ברוך הוא מגיע ממזרח. קודם ראינו אותו יוצא אל המזרח, נכון? עכשיו הוא חוזר. וקולו ככל מים רבים, וארץ עירה מכבודו. רואים איזה מין גילוי שכינה. וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר. פרק, כן, בפרק ח' עד י' א'. ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר כבר, בהתחלת הדרך, ואפול אל פניי. וכבוד השם בא אל הבית. הוא היה קודם מחוץ העיר, עכשיו הוא כבר מגיע אל הבית. דרך אשר פניו, דרך הקדים. ותסייני רוח ותביאני אל החצר הפנימי, והנה מלא כבוד השם הבית. הנה הקדוש ברוך הוא חוזר חזרה למקדש. הכתוב מתאר לנו בהמשך בפרק מ"ד, בפרק מ"ד, בפסוק ד', פרק מ"ד פסוק ד', ויביאני דרך השער הצפון אל פני הבית, ויראה והנה מלא כבוד השם את בית השם, ויפול על פניי. כן, קודם בפתיחת האירוע הזה פה ראינו שהשכינה היא חוזרת מדרך הקדים מהשער המופנה קדמה, והנה עכשיו השכינה חזרה להיות איפה? בבית המקדש. במילים אחרות, אתם רואים בדיוק את התהליך ההפוך. אם קודם ראינו את התהליך של החורבן, ראיתם את התהליך של ההסתלקות של השכינה, ראיתם שהדמויות שהוא פוגש במחזה הנבואי, יהוא היה כלי משחית, אנשים שמופקדים על ההרס ועל החורבן. הנה כאן, בניגוד לכל אלה, יש פה אנשים וגורמים ותיאור שמתאר את הבנייה ותשיבת השכינה למקומה. במילים אחרות, באופן ברור, יש פה זה מול זה. פרקי הפורנות עומדים במקביל ובניגוד לפרקי הנחמה. או נגיד הפוך, פרקי הנחמה עומדים פה בניגוד ובמקביל לפרקי הפורענות, כאשר מרכיבים מסוימים, ביטויים מסוימים, כמו הערים והגבעות, האפיקים והגאיות, כל מיני דברים שראינו פה ופה, הדברים הללו שקורים פה, קורים בהיפוך בחלק האחר. כך שאין ספק, ספר חזקאל נתון בין קוטב הפורענות לקוטב הנחמה. והפרקים החותמים באמת הם פרקי הנחמה, כי באמת החלק האחרון של יחזקאל באותה הכנה שהזכרנו ודיברנו עליה כמה וכמה פעמים, זוהי ההכנה לקראת תהליך הגאולה. והם צריכים להבין את זה, וחשוב להוודא את התובנה הזו בעיצומו של תהליך הגלות, בעיצומו של תהליך הגלות, בעיצומו של תהליך ההתרסקות, גם מצורך העניין של הנחמה, זה ייתן כוח להתמודד עם ההתפרקות הזו, וגם כדי לסמן יעדים שהם היעדים שצריך להבין אותם. נכון, היה מכה קשה, הייתה מכה קשה, הוסבר הרבה מאוד בפרקי הפורענות למה היא באה, ובית שהיא תבוא, כי היו כאלה שרצו לזרוע אשליות שאין ממה לדאוג, אין מה לחשוש, שום דבר לא עומד לקרות, אבל אחרי שכל זה קרה והדברים התממשו, עכשיו הפנים מופנים לעבר השלב הבא. השלב הבא הוא שלב של נחמה ושל גאולה. עכשיו, כמה מילים על פרקי הנחמה והגאולה בכלל. אז ככה, באופן כללי, אנחנו מדברים הרבה על ראשית צמיחת גאולתנו, מדברים הרבה על גאולה וכו'. נושא הגאולה זה בעצם נושא מורכב מאוד. יש לו הרבה מאוד מעגלים, החל מן הפרט וכלה בעולם כולו. לעם ישראל יש הרבה תפקידים בו. הדברים הללו מתוארים כתיאור כבר בתורה, והם חוזרים ומתפרטים ומורחבים את דברי הנביאים. הנושא הזה של קיבוץ גלויות למשל, כגורם בסיסי ומכונן של כל העניין הזה, הוא מופיע כבר בתורה, כשמשה רבינו בספר דברים, בפרשת ניצבים אומר, כן, ושב השם אליך את שבותך וקיבצך מכל העמים אשר לפיתך השם אליך שמה, אם אין דרך הכחה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אליך, משם יקפיך, וכן הלאה. והם הולכים להיות קיבוץ גלויות. מי שרוצה לזכור בקצרה את כל, את רוב, לא את כל, הרבה, ממאפייני הגאולה, ברכות בתפילת 18, תשובה, רפואה, השיבה שופטנו כבר ראשונה, בעניין ירושלים, השבת העבודה למקומה, אתם תיקחו את הברכות בתפילת 18, בזו אחר זו, וואלה תראו, שים שלום, טובה וברכה, שלום עולמי. קיצר, ברכות תפילת 18 בעצם מקפלות בתוכן, את נושא מאפייני הגאולה. עכשיו, מה זה גאולה? כפי שאמרתי, גאולה זה הרבה מאוד מאפיינים. כאשר מדידת התקדמות הגאולה נעוצה בשני מרכיבים. מדברים הרבה מאוד יום על ראשית צמיחת גאולנו, היא רצון שנזכה לגאולה שלמה. איך מודדים את זה? אז ככה, יש מאפיינים של גאולה. קיבוץ גלויות, בניין המקדש, חזרת הנבואה, הפרחת השממה, בניין הארץ, שהארץ חוזרת להיות שוממה, היא חוזרת להצמיח יבולים, חברה מתוקנת, שלטון מתוקן, מלכות מלך המשיח, ממלכה חזקה של אומות אחרות באות ללמוד ממנה. הרבה, יש כל מיני מאפיינים. מנה אני לוקח את המאפיינים הללו? ממה שתיארו הנביא, כל מיני מקומות. עכשיו, כל מאפיין יש לו ספקטרום רחב של התרחשות. קיבוץ גלויות, לקח לדוגמה. אפשר לעשות קיבוץ גלויות, אני יודע, של... תראו, לעומת מה שהיה פה לפני 200 שנה, אז גם אם מגיעים 100,000 איש, זה כבר קיבוץ גלויות. כלום לא היה. עכשיו, 6 מיליון זה בכלל משהו דמיוני. אבל עדיין התהליך לא נשלם. למה? למה? כי יש עדיין אנשים בגולה. חלק מעם ישראל עוד לא נמצא פה. בערך היום 50%, 50% בערך. זאת אומרת, נכון שאנחנו כבר בעיצומו של תהליך עוצמתי שלא היה כדוגמתו אולי מבית ראשון, מבחינת היקף הנוכחות היהודית הפיזית בארץ, אבל עדיין התהליך לא הושלם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שני מרכיבים. א', שכל מאפייני הגאולה, שהולכים ומתפרטים, ותכף נדבר על חלקם, הולכים ומתפרטים בדברי משה הנביא, בתורה, ובדברי הנביאים שבאו אחריו, המרכיבים הללו צריכים להתקיים כולם כדי שהגאולה תהיה שלמה. עכשיו, לא די שהם יתקיימו כולם, כל אחד ואחד מהם באופן נפרד חייב להתקיים באופן מלא, כי אם הוא לא יתקיים במלואו, אז עדיין הגאולה לא הגיעה לשלמותה. גאולה שלמה פירושו של דבר שכל המרכיבים מתקיימים ושכל אחד מהם לחוד מתקיים במלוא עוזו, במלוא היקפו. ועל כן אנחנו בתהליך שיש לו כל מיני ראשית צמיחה גאולתנו. אז כמובן שיש התהליך מתקדם, יש לו קשיים, יש לו מורכבויות, יש לו בעיות, אוקיי. אבל כדי לאפיין אותו או למדוד אותו, לזכור שיש לו מאפיינים, שאת התהליך הזה הוא תהליך מורכב שנוגע להמון המון גורמים. עכשיו, מניין אני שואב את המידע על הגורמים הללו? מדברי הנביא. אז בואו נראה למשל דברים שאומר לנו יחזקאל הנביא, שהם חלקם הם דברים שגם אמרו נביאים אחרים, חלקם הם דברים שמופיעים רק בנביא יחזקאל. למשל, נושא כמו גוג ומגוג, המונח הזה מלחמת גוג ומגוג, שמפעם לפעם נזרק לאוויר העולם. המונח הזה מנוסח בספר יחזקאל בפרקים למד חת למד את. פה הוא מופיע. הוא לא מופיע. יש וריאציה אחרת שלו בזכריה, אבל אין לו תיאור כל כך, עם השם המפורש הזה של גוג ומגוג, הוא מופיע רק פה. יש מרכיבים נוספים. שעל יחזקאל נתן תיאור מאוד נרחב של בית המקדש שיקום. ממש עם הרבה פרטים וכו'. אין איזה אחווריה בנביאים אחרים. יש מרכיב על מעיין שיוצא מבית המקדש ומשקה את האזורים המדברים של מדבר יהודה ומצמיח את את המדבר. עוד מעט נראה אותו. אז בספר זכריה זה נזכר בפסוק אחד. בספר יואל זה נזכר בפסוק אחד, פה זה נזכר כמעט על פרק שלם. זאת אומרת, יש פעמים שהנביא מביא דברים שאחרים אומרים בקצרה, ופה הוא מביא אותם ברחבות. זאת אומרת, באמת אנחנו מוצאים אצל הנביא יחזקאל דברים שיש גם בנביאים אחרים. חלקם הם מופיעים פה בהרחבה מאוד גדולה שאין לה אח ורע בשום מקום אחר. יש דברים שמופיעים אצל אחרים גם. עכשיו, יש עוד נקודה מאוד חשובה, על הסדר של הדברים. באיזה סדר הדברים מופיעים? כיצד אנחנו יכולים לדעת יהיו סדר הדברים בזמן הגאולה? האם סדר הפרקים המתאר פה מאפיינים שונים הוא הסדר המחייב או לאו דווקא? באמת הקושי נובע מזה שנביאים שונים מביאים מרכיבים זהים בסדר שונה. עכשיו השאלה אם המרכיבים הם העיקר והסדר לא מחייב, או שמה אם הסדר מחייב, אז למה יש לנו פעם מסלול כזה של הצגת דברים, פעם מסלול כזה של הצגת דברים? שאלה שרמב״ם לפחות אומר בהלכות מלאכים ומלחמותיהם, כשהוא מדבר על הנושא של גאולה, זאת אומרת, בדברים האלה, איך יהיו, לא נדע איך שיהיו, עד שיהיו. זאת אומרת, אנחנו באמת לא יכולים לתת לנו, מצאנו מקראות סותרים בדברים של הנביאים. פעמים שהסדר הוא כזה, ופעמים שהסדר הוא כזה. באמת לא נוכל לדעת במדויק את הסדר עד שהדברים יקרמו עור וגידים במציאות עצמה. נושא נוסף שהוא נושא מאוד ארוך שתופס מקום והוא לא הוא לא ייחודי רק ליחזקאל, זה הנושא של כל מיני תיאורים שהם מתארים לנו דברים שנראים לנו בתיאור הריאלי קצת ככה משהו סמלי. למשל, אני אביא את הדוגמה הקלאסית, אבל זה מופיע גם יחזקאל בווריאציה אחרת. כולם מכירים את ישעיהו. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כיוון שהרמב"ם והרמב"ן חולקים בדוגמה הזאת, אז היא התפרסמה. אבל השאלה היא, יש פה תיאור ריאלי, שבאמת המציאות הטבעית תשתנה. יגור זה. ואריה בקר יאכל תבן. באמת מערכת העיכול של האריה תשתנה, מערכת המזון שלו תשתנה, שרקע ידוע. בעלי חיים, הקיבה שלהם והלסתות שלהם ומבנה השיניים שלהם ובכלל כל מבנה הגוף שלהם תואם את דרכי התזונה שלהם. לציפור יש מקור מסוימת ומערכת עיכול מסוימת בגלל המזון שהיא אוכלת, ואוף אחר שהוא אוף טורף או דורס, אז הציפורניים שלו של האצבעות ומבנה המקור שלו ומיקום העיניים, זאת אומרת יש קשר, יש התאמה בין המבנה של הגוף ומערכות התפקוד של בעלי חיים בהתאם לתזונה שלהם. אם הבריא, אריה כבקר יאכל תבן, זה אומר שהחריות ישנו כיוון. זה אומר אולי שהמציאות הטבעית תשתנה. הרמב"ן אומר כן, באמת המציאות תשתנה. כפי שהיה לפני חטא האדם הראשון, לפני שהיה מבול, אז המציאות הייתה אחרת בעולם. שכל העולם היה צמחוני, בעקבות החטאים של האנושות, אז המציאות גם כן השתבשה והתאבתה והשתנתה. לעתיד לבוא, המציאות תשתנה, המציאות תהיה אחרת. בעינים אחרות, זה שיטת הרמב"ן. הרמב"ם אומר לו, כל אלה הם משל ליחסים בין בני אדם. באמת, עולם כמנהגו נוהג. ואין בין העולם הזה, דיינו כפי שאנחנו מכירים אותו כרגע, לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת שיחסי האומות לא יהיו יחסי מלחמה, לא ישעבדו אלו את אלו, כל אומה תחיה בצידה של זולתה, בשבקת, בשלווה, בהרמוניה, ללא מלחמות. למה? כי מלאה הארץ זה את השם, כמים לים מכסים. הסיבות שבני אדם לוחמים אלו באלו, נובעת מחילוקים, אידיאולוגים, ויכוחים וויכוחים פוליטיים, יש התנגשויות, יש מאבקים, וזה גם מתלהט עד כדי מלחמות. אבל ברגע שכולם יכירו שפה אחת ודברים אחדים, היה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכולם יכירו וידעו כל יישובי תבל, כי לך תכרח כל ברך תשבע כל לשון, ממילא לא יהיו פערים אידיאולוגיים, לא יהיו ויכוחים, לא תהיינה מחלוקות, ממילא גם לא יהיה צורך במלחמות. אז באמת אומר הרמב״ם, באמת כל התיאורים האלה וגר זבים כבש, זה לא שהטבע ישתנה, הטבע לא ישתנה, זהו משל להתנהלות של בני האדם. אם קודם היה מתח של התנהלות חייתית בין עמים זה אלו למול אלו, של אנשים אלו מול אלו, המציאות הזאת תיפסק וכל החברה האנושית כולה תחיה בטוב ובנועם אלו עם אלו, וזה משל. אז אותו דבר קורה גם עם כל מיני דימויים אחרים, וזאת אותה מחלוקת מתגלגלת לה גם לפרקים בספר יחזקאל. כפי שעוד מה תראה, למשל, כולנו מכירים את פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות. האם חזון העצמות היבשות הוא תיאור כפשוטו, שזה תיאור של תשיעת המתים? או שמה, תיאור הזה בא לתאר באופן סמלי את הפלא הגדול של תחיית האומה. שהרי האומה שהייתה הרבה שנים בגלות, ודומה לעצמות יבשות, דומה למציאות, המציאות הלאומית שלנו בגלות, דומה למציאות של אדם שמת ושעצמותיו התפרקו, ושכל מה שנשאר מו זה ערימת עצמות. התחיה לעצמות האלה, מציאות אבסורדית, עם ישראל, כל אומה אחרת בסיטואציה הזאת של עם ישראל לא חוזרת לתחייה, היא נעלמת אי שם במרחב העולמי. ואילו עם ישראל, בניגוד לכל הכללים המקובלים והמוכרים בהיסטוריה העולמית האנושית, עם ישראל חוזר לחיות. אז זאת השאלה, האם פרק ל"ז הפורסם על העצמות היבשות, זהו תיאור כפשוטו, הוא בא לתאר לנו את אירוע תחיית המתים, או שמה הוא תיאור סמלי, שבא לתאר לנו באופן ציורי את נס התחייה הלאומית של עם ישראל, שזה אירוע גם כן מדהים בפני עצמו, דבר שאין לו אח ורע, זה דבר שזאת מציאות דמיונית, שאומה חדשה שתחנו אותה כל כך הרבה שנים, היא כל כך הרבה שנים חוזרת להרצאה וחוזרת לעוצמה וחוזרת לעשיות בלתי רגילות, עם מאפייני גאולה נוספים של הפרחת השממה ועוד ועוד דברים אחרים. אז הנס שבגאולה מתואר פה, לא מתואר פה תיאור פיזי, תיאור סמלי. שוב, הדיון הזה, כפי שאתם רואים, איננו מתמקד רק בפרקים של ישעיהו, בהחלט גולש גם להבנה של פרקים ביחזקאל. יש עוד נושאים שנרצה להראות שהם מתגלגלים להם כדיון בסיסי בנושא גאולה ומאפייניה, והדיונים הללו הם לא מוגבלים דווקא ליחזקאל, כי הוא לא היחידי שמדבר על הנושא, וגם מחלוקות שונות ותובנות שונות צריך להעתיק אותם ממקום זה למקום זה, ובין השאר הם כוללים את הדיון ביחס לנאמרים, לנאמר בספר יחזקאל, כולל בתובנות של איך מבינים מרכיבים שונים של פרקי הנחמה והגאולה. בסדר? עכשיו אני רוצה ללמוד לכם שני פרקים, שלושה פרקים, ארבעה פרקים, נראה לפי הזמן שעומד לשותנו, תוך פרקי הנחמה וגאולה, אחרי שעשינו פה איזה ככה תובנה כללית כזאת, וננסה לראות ביחס לפרקים הללו, איך מחלוקות או תובנות כאלו אחרות מתגלגלות להם אל הפרקים שלנו, מעבר להבנה של הפרקים עצמה. אוקיי? בסדר? יפה. אז אנחנו מסתכלים עכשיו קודם כל, נניח בפרק למד וב. פרק למד וב, הוא פרק שמדבר איתנו, התחלנו, הזכרנו אותו כבר קודם, פרק למדבר מדבר איתנו על שיבת העם לארצו, על ההתעוררות הפיזית של הארץ. באמת הארץ הזאת שהייתה שוממה, הייתה חריבה, לפתע פתאום תשנה פניה. אחד הניסים היותר גדולים, איך קרה שהארץ הזאת שעברה בידיהם של עמים רבים לא הצליחה להתאושש, ומאז שהעם עזב אותה היא בעצם לא הגיעה למציאות של פריחה. הייתה ארץ נידחת, ארץ שלא הדירה פניה לגרים עליה, וכשהעם חוזר לארצו היא חוזרת ומאירה את פניה ומחזירה את יכולת הצימוח שבמשך שנים רבות לא באה לידי ביטוי. אכן בפרק למדבר בפסוק ו' נתחיל עוד פעם: לכן ינבה על אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות, להפיקים ולגאיות, כה אמר השם אלוקים, הנני בקינתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. זה נושא מאוד חשוב שעוד נראה אותו, עוד מעט נרחיב בו גם, הנושא של חילול השם. אחד האירועים הדומיננטיים, הזכרתי לכם אותו בקשרים קודמים, המוטיב של חילול השם מופיע כגורם מרכזי בתהליך הגאולה במסגרת פרקי הנחמה של יחזקאל. יחזקאל מבליט מאוד את יסוד חילול השם, או מניעת חילול השם, כאחד הגורמים המניעים, המפעילים את התהליך הזה של גאולה. שהרי המציאות הזאת שעם ישראל בגלות, שארץ ישראל חרבה, זאת מציאות מעוותת, זאת מציאות חולנית, ועצם קיומה משדר חילול השם. כביכול הקדוש ברוך הוא זנח את ארצו, הקדוש ברוך הוא כביכול זנח את עמו. המציאות הזאת היא משדרת חילול השם. תיקונה של המציאות הזאת יבוא לידי כך שהעם יחזור לארצו, לא יהיה בין הגויים, והארץ הזאת תחזור ותפרח. אלה הם התיקונים למציאות שמצב חילול השם. ולכן כה אמר השם אלוקים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב הם יישאו כלימתם. דהיינו, הם עד עכשיו חגגו על חורבננו, וזה אחד הנושאים האקטואליים העוצמתיים ביותר, יחסה של הנצרות אל החורבן. הנצרות ראתה בחורבן ישראל לאורך כל ההיסטוריה אחד מיסודות האמונה שלה. דהיינו, הם יצרו ברית חדשה, והם בנויים על כך שהברית הישנה עם ישראל בטלה, כי ישראל חטאו. עלי בדידם החטא הגדול היה שהם לא קיבלו את משיחם, והביתה הזאת שלהם במשיחם, שנראה להם האמת הגדולה, גרמה לכך שישראל נענש, ועם ישראל לאורך ההיסטוריה שפל. הם גם יצרו את המציאות הזאת עם כל האינקוויזיציות וכל הגזרות וכל האכזריות הנוראה שפעלו נגדנו כדי לממש ולהמחיש את שפלותו של ישראל, ויצדיקו כביכול את הברית החדשה שנחריטה איתם במקומנו. לפתע פתאום, לפתע פתאום הם בברוך גדול מאוד, הם בשבר גדול מאוד, והיום באמת אחד השברים הגדולים, זו אחת הסיבות שהנצרות שתקה, הוותיקן שתק, האפיפיור שתק גם בנושא השואה, כשעם ישראל חזר לשלוט בירושלים, הם לא רוצים את זה בשלהם, הם רצו לבנם את ירושלים, הם לוחמים נגד השליטה היהודית במקומות הקדושים. מבחינתם זה חורבן הנצרות, יש להם קושי גדול מאוד. כבר היה כל מיני דיונים שהם תיקונים של המסמכים שלהם, זה סיפור לדיון ארוך בפני עצמו כל הנושא הזה. בכל מקרה, הנה ואתם לבטל את חילול השם הזה שנוצר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. נעם יחזור חזרה, וזה במקביל ליצור את פריחתה של הארץ, יאפשר פתאום מציאות חדשה. אנחנו מוצאים את זה, רואים את זה בחוש. מאז שובו של העם לארץ, כשהארץ הייתה בעצם לפני שובו של העם חרבה, קדחת, ביצות, מקום שמם, מקום בזוי, לפתע פתאום הכל פורח, הכל. קחו גוש כתיף כזה, היה חולות, פתאום פרח, ישראל עזבו אותו, עוד פעם חרב, כלום. השאיר להם חממות מתפקדות, הכל קרס. כי אני עליכם, ופניתי עליכם, ונאבדתם ונזרעתם, הרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים וחורבות תיבננה. איך מתאר יחזקאל מה יקרה כחלק מתאריך הגאולה בעניין הארץ? הפרחת השממה, שהארץ תהיה חקלאית, והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, ושבתי אתכם כקדמותיכם, והטיבותי מרשת אתכם, וידעתם כי אני השם. והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל, ורשוך והית להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלם. כה אמר השם אלוקים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את, ומשקלת גויה היא חיית. כי לארץ ישראל יצא שם של ארץ אוכלת יושביה, כי כל עם שגר פה קרס, לא הצליחו פה, היו פה כל מיני עמים, ניסו לתקוע פה יתד, אף אחד לא הצליח. לכן אדם לא תאכלי עוד וגוייך לא תשקלי עוד נאום השם אלוקים. לא אשמיע אלייך עוד כלימת הגויים, וחרפת עמים לא תשיא עוד, וגוייך תכשילי עוד נאום השם אלוקים. למה? כי מרגע זה והלאה, שעם ישראל יחזור לארצו, אז המציאות הזאת של החורבן תיפסק. וידבר השם אלי למור בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, בעבר, ויתמו אותה בדרכם ובלליתם, כי תומת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם תימאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטים. זה מה שקרה, זה היה הגלות, זה היה חורבן. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. במה היה חילול השם? באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. חילול השם נוצר בעצם העובדה שעם ישראל נמצא בגלות. אלה עם השם, והם ירצו מארצו של הקדוש ברוך הוא. ונוצר פה חילול השם נורא. בעצם קיומו של עם ישראל בגלות. ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם. דיינו, הקדוש ברוך הוא רוצה להפסיק את המציאות הזאת שהחילו לשם. המציאות הזאת שעם ישראל נמצא בגלות. שהגויים אומרים, הנה, המציאות המעוותת הזאת החילו לשם. לכן, אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם בשם קודשי אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. שימו לב, יש פה מחלוקת גדולה, שפה יחזקאל נוקט בעמדה מאוד ברורה. יש מחלוקת גדולה ברבי אליעזר רבי יהושע, האם תשובה ותנאי לה גאולה. פה יחזקאל אומר דברים מאוד ברורים, שגאולה תבוא גם בלי תשובה. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, אתאר אתכם. תתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, וסירותי את לב אבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. דהיינו, יש פה תיאור מעניין, שתהליך הגאולה, הוא כשלעצמו, יצור דינמיקה, שבסופה, היא גם תשובה. זאת אומרת, הסטארטר לא יתחיל, מתשובת ישראל. הסטארטר יתחיל כי הקדוש ברוך הוא יגיד עד כאן לחילול השם. תהליך הגאולה ייצור דינמיקה, ייצור אירועים מאוד עוצמתיים, שהתופעות הנלוות של האירועים הללו יהיו שאנשים יפנימו, ידונו, יתהו על התהליכים שקורים, מכוח זה יגיעו לתובנות של תשובה ותיקון. ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם. ויתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי לדגן, והרביתי אותו, ולא ייתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תיקחו את חרבת רעב בגויים. וזכרתם את דרככם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם. על אבונותיכם ועל תואבותיכם. לא למענכם אני עושה נאום השם אלוקים, יוודא לכם בושו ויקלמו דרככם. כה אמר השם אלוקים, ביום תארי אתכם מכל אבונותיכם, ושבתי את הערים, ונבנו החורבות. תארת הנשמה תעבד, תחת אשר הייתה שממה, לעיני כל עובר. ואמרו, הארץ על איזו הנשמה, הייתה כגן עדן. והערים החורבות והנשמות והנהרסות, בצורות יושב. וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה. אני השם דיברתי ועשיתי. אם ילך לראות, התהליכים הללו יוצרו הד עצום של קידוש השם בעולם. הם יראו שקוראים פה דברים ייחודיים שאין להם אח ורע. שום אומה לא שרדה את יומיו של ישראל, ודאי לא אחרי תהליכים של מכות כל כך קשות ואנושות שיקו אותנו. והוא חוזר העם לארצו והכל פורח והכל מתחדש, כי בימים עברו. כה אמר השם אלוקים, עוד זאת ידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם כצון אדם, כצון קודשים, כצון ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים מחורבות מלאות צון אדם, ידעו כי אני השם. כן.
יש פה פסוקים שיכולה לא פסוקי נחמה.
למשל.
למשל הוא אומר להם בושו ויקלמו.
כן. אז מצד אחד הוא אומר להם, כן, אתם עכשיו שאתם באים למציאות של התיקון, אז אתם צריכים להתבייש במציאות השלילית שהייתם בה. יש פה איזה בושו ויקלמו מתוך רצון לנער אותם, שכתוצאה מהתהליך הזה הם...
אבל מה התגובה של ישראל צריכה
להיות? כתוב לא אומר לנו מה התגובה. התגובה תהיה שאם מישהו יש לו שכל ישר, שבאמת אנחנו צריכים להתבייש במציאות הזאת שעוד לא חזרנו בעצמנו, כפי שראינו קודם, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לפני שאנחנו תיקנו, מחזיר אותנו למרות שאנחנו מסואבים, למרות שאנחנו מלוכלכים בגלות, בתינופת של ההתנהלות השלילית וכו'. זאת אומרת, אני מביא אתכם, אני לא אמנע מלעשות לכם, אבל הוא קורא לנו בושו ויקלמו, קחו את עצמכם בידיים ותתקנו. כי תבין, יש תהליכים, תהליכים הללו, יש את הסטארטר, יש את ההתחלה. כל תהליך כזה, כפי שאמרתי קודם, יש לו מדרגות, הוא יכול להיות קצר, הוא יכול להיות ארוך, יכול להיות מסובך. קיבוץ גלויות הוא תהליך ארוך. עכשיו, אם אנחנו נשמע בכל השם ונתקרב אליו, שובו אליי ושובו אליכם. אז התהליך יואץ, הוא יתנהל על מי מנוחות, הוא יתנהל ללא בגים, הוא יתנהל בצורה של רחמים, לא בצורה של קושי. הרי כל דבר אפשר להביא בכל מיני וריאציות. זה יכול להתגלגל באותו תוצאה, יכולה להיות בראש בראש או יד ביד, אפשר להגיע לאותו תוצאה. אבל אפשר לעשות את זה בצורה נעימה, בצורה זורמת, או בצורה של הרבה חילת חצץ באמצע. אז אין ספק שהדרך שבה אנחנו נגיב על התהליך שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו בו, תשפיע על קצב ההתרחשות, על טיב ההתרחשות, על היקף ההתרחשות וכו'. לכן הבושו ויקלמו הללו, זאת קריאות ביניים כדי לנער אותנו, כדי להפוך את התהליך לנמרץ יותר, למעולה יותר, לחסר זעזועים. בסדר? פרק למד זי, הפרק שכבר דיברנו בו ויש בו שני חלקים. הייתה אליי יד השם, זה פשוט שותה עכשיו, שבוע הבא עם עיון, ויש לי גם עוד מחר ומחרתיים מדבר כל היום, אני לא אשמור על הקור שלי, ארטיף ביובש הזה, יכולים לתארי הכל, חבל על הזמן. אז אני לא אוכל לדבר, אז אני עכשיו כל הזמן מקפיד להרטיף את הגרון, שלא יתחיל את הפוזה של הצרידות. זה הסכנה של, של הזה, שאם לא, אם יבש ואתה מדבר, תארי הכל הולכים. אז כדי לא לשתות כל דקה בשיעורים הגדולים, אני בשיעורים הקטנים מרשה לעצמי, כדי שנשמור על הכל. בכל אופן, הייתה ליד השם, ויוצאיני ברוך השם, ויניחני בתוך הבקעה ואי מלאה עצמות. כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני לא יכול שלא לראות את ערי השלדים שנגלו לעיני הצבאות המשחררים את היהודים בשואה. בין אם זה הצבא האדום שהגיע לחלק המזרחי של אירופה, בין אם זה החלק המערבי יותר שלשם הגיע הצבא האמריקאי, והגיעו למחנות השועדה. זה יכול להיות אושוויץ, זה יכול להיות מאוטהאוזן, זה יכול להיות מיליון מקומות. וראו את הבורות הענק של אלפי השלדים. ראו את הרי השלדים ליד המשרפות. ראו דברים מבעיתים. זה התמונה. באמת מציאות של... והעבירני עליהם סביב סביב, הנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ואומר לי, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה? שאלה רטורית. שבעצם, באמת, מה עונה בן אדם על שאלה כזאת? No chance, נכון? אבל מה, להגיד לקדוש ברוך הוא no chance, זה לא רציני, נכון? לכן יחזקאל עונה באופן דיפלומטי. מה הוא אומר? והאומר, השם אלוהים אתה ידעת. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני, באמת, באמת, אבל לא אפשר להגיד לך, לא הולך. אבל אתה יודע, מה אתה שואל אותי? אני לא יודע.
כמו על החכם הסיני, שבאו להבין, ברפר.
כן, בכל אופן, פה אתה שומע את הדברים. ואומר אליי, ינבא על העצמות האלה ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימו דבר השם. אין ספק, העצמות היבשות האלה זה עם ישראל בגלות. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא לכם רוח וחייתם, נתתי לכם גידים, נתתי לכם בשר, קרמתי עליכם אור, נתתי לכם רוח וחייתם, ידעתם כי אני השם. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביא והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי והנה עליהם בגידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. תשימו לב גם פה, עם מה מתחיל התהליך? עם תהליך של תחייה גופנית, פיזית. אין עדיין רוח, יש גוף. שוב, קודם כל תהליך של התעוררות פיזית גופנית, ורק אחר כך, בשלב הבא, ההתעוררות הרוחנית. ואומר אליי, הנבא אל הרוח. הנבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, ארבע רוחות, בואי הרוח, הופכי בהרוגים האלה, ויחיו. והתנבאתי כאשר ציוון. ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ואומר אליי, אני מותן לך את הנמשל בעצמו. ואומר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל הם. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו וגזרנו לנו. את זה אמרו עם ישראל יחזקאל בגלות. אז בעצם האמירה הזאת חוזרת על עצמה לאורך כל הגלויות. באמת במציאות האנושית, בשכל האנושי, סיטואציה כזאת של עם ישראל היא מציאות בלתי הפיכה. אי אפשר לצאת ממציאות כזאת. הרי המציאות שקרתה לנו בין סוף מלחמת העולם השנייה 45 ל-48 הקמת המדינה, זאת מציאות דמיונית מופרכת. תוך 3 שנים, אנשים שאיבדו את כל משפחותיהם, חזרו פה אחד, לבד, כל משפחות, אנשים, נשים, וטף, נהרגו כולם. אנשים חזרו ללא בן זוג, בת זוג, חזרו ללא ילדים, חזרו ללא הורים, ללא אחים, באו לבד. לא באו פה וקלטו אותם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, באיזה מין, הגיעו פה אל מציאות שתלוי לכם, להיסרות פה, שתלוי להיכנס פה. הבריטים לא נתנו פה להיכנס. היה מאבק מול הערבים. הייתה מציאות עם תנאי אפס. לא תקציב לשום דבר. ויש מאין. הלכו והסתערו והקימו פה מדינה. מדינה שעברה פה תהליכים שכל מקום אחר היה קורס. לא בנקודת זינוק של מתחת לאפס. כפי שאנחנו התחלנו את זה מסוף מלחמת העולם השנייה. אחרי מכה שעם ישראל לא ספק כמותה. לא רק כל הגלות שתוך שנים ספורות השמידו 1/3 מהעם. במסע השמדה שיטתי המוני. בשותפות של עמי תבל. ולפתע פתאום העם הזה מתנער. וזה לא איזה אנשים אחרים. זה, רוב האנשים זה האנשים האלה שיצאו משם. כל מקום אחר אנשים כאלה היו פסיכים. מאושפזים בבתי חולים לחולי רוח. מי יכול לעבור מוראות כל כך קשים? כולל חבר'ה צעירים שמה שהם ראו במשך 4 שנים זה רעב, מחלות, מוות. הם איבדו את הכל. הם באים לפה והם צריכים להיאבק, יש להם כוח להיאבק, למרות שאין להם שום מסורת של מלחמה, למרות שדרכו עליהם ודרכו אותם עד לרצפה. והם קמים, הם מתנערים, באמת אין תיאור גדול מזה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרו לנו, זהו זה, בלתי הפיך. לכן, הנבא ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם. הקדוש ברוך הוא כביכול פותח את הקבר שלנו. היינו כבר בקבר, והעליתי אתכם מקברותיכם אני. והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם. ובהעלותי אתכם בקברותיכם, אמן. ונתתי רוחי בכם, וחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. מתי הדברים האלה הם פשוט נשמעים הזויים. עכשיו, מי כמונו יודע עד כמה הדברים האלה הם נכונים? עד כמה הדברים האלה הם פשוט נכונים? כמה המציאות הזאת הייתה מציאות הזויה? באמת אנחנו היום יכולים לקרוא בפרקים הללו במבט ובתובנות שלפני 100 שנה, לפני 200 שנה, ל-500 שנה, לפני 1,000 שנה, ל-1,500 שנה, שיהודים קראו את הפרקים האלה, נשמע להם הזוי לחלוטין, מציאות בלתי אפשרי, חלום אוטופי שמי יודע אם בכלל הוא יתגשם אי פעם. ואנחנו רואים את הדברים האלה במציאות מוצקה שאין למעלה ממנה. זה הרי דבר עצום שאנחנו לא יכולים שאי אפשר להכיל אותו בכלל. פרק ל"ז בחלק השני, עוד מרכיב מאפיין גאולה מאוד חשוב. וידבר השם אלי לאמור, אתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את ספריים וכל בית ישראל חבריו. דהיינו, לקחת שני חלקי עץ, זה לא סתם, קוראים לזה היום הרכבה. יש קנה ורוכב. שאני רוצה לקחת ולקחת עץ שיש לו פירות טובים אבל הוא חלש, מצד שני יש לי עץ קרוב משפחה שלו מבחינה בוטנית שהוא חזק אבל אין לו פירות או פירות לא טובים, מה עושים? הרכבה. לוקחים את התשתית של הקנה האיתנה של העץ, עושים עליו הרכבה, שמים את הרוכב של עץ חלש אבל עם פירות טובים, ויוצרים את המיזוג הזה של בסיס איתן, עץ עם כישורי עמידות גבוהים וחזקים, ושמים עליו את הפירות המעולים, אז יוצרים את השלמות הגדולה. זה בעצם מה שקורה פה יהודה ויוסף. יוסף היה תמיד בסיס ארגוני חזק, תשתית עוצמתית. יהודה היה יותר החלק הרוחני, האיכותי, הפירות הטובים. ואכן, לוקחים פה את שני החלקים של העם, ויוצרים מהם אחדות אחת, שתיתן שלמות. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר אמרו אליך בני עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך. ומה הטיבו? זה המעשה הסמלי היחידי שקיים בכל החלק של פרקי הגאולה. אמרתי לכם שבפרקי הפורנות יש הרבה מעשים סמליים, וראינו חלקים רבים מתוכם. בפרקי הנחמה אין צורך בזה, כבר הדיבור קולח, ראיתם קודם. הוא מתאר את הדברים בצורה מאוד שוטפת. ומעידך אנחנו כאן רואים מעשה סמלי אחד שיש לו המחשה. דבר עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, נתתי אותו אותם עליו את עץ יהודה. היינו עץ יוסף בתשתית, עליו מרכיבים את עץ יהודה. ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי, היו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. דבר עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל בין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ראינו הנושא הזה של אחדות העם. רבותיי, נושא אחדות העם זה לא רק המלצה טובה, זה לא רק דבר שכדאי מאוד שיהיה. הנושא הזה של אחדות העם, לפי כמה וכמה מקורות, גם פה, גם בישעיהו, בפרק י' א', ובעוד מקומות, זה מאפיין גאולה. דהיינו, האחדות של האומה, זה מאפיין גאולה. זה בלעדיו הגאולה לא שלמה. ולא יתאמו עוד בגילוליהם ושיקוציהם וכל פישיהם, והושעתי אותם מכל מושפותיהם אשר חטאו בהם, ותיארתי אותם אל העם, ואני אליהם לאלוהים. ועבדי דוד מלך עליהם. מלכות בית דוד תחזור ותאחד את האומה כולה, ורואה אחד, מנהיג אחד, יהיה לכולם, ומשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו ועשו אותם, וישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי ותוכם לעולם. יש לכם פה גם מקדש, יש לכם גם מלכות בית דוד, יש לכם קיבוץ גלויות, יש לכם הפרחת השממה, יש פה אחדות העם. תראו כמה מאפיינים יש לכם פה בפסקה קטנה. היה משכני עליהם והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל להיות מקדשי בתוכם לעולם. הנושא הזה של קידוש השם שיבוא בתהליך הגאולה. אין ספק, תהליך הגאולה יוצר קידוש השם גדול בעולם. הנה העם הזה שהיה פזור, העם הזה שכבר ניבו את מותו, העם הזה שכל האידיאולוגיה של הנצרות בנויה על חורבנו, לפתע מתנער, קם, חוזר בעוצמה רבה לארצו, והדבר הזה באמת ממוטט את כל האידיאולוגיה של כל מיני כאלה שבנו על חורבננו. לפתע פתאום מתברר לא רק שאנחנו לא נעלמים, ולא נעלמנו, אנחנו חוזרים במשנה כוח ובמשנה מרץ לבמת ההיסטוריה כגורם מרכזי ומעצב ומשפיע, ולמורת רוחם של כל מיני אידיאולוגיות עליות או אנטי יהודיות כאלו אחרות, בסופו של דבר זהו תהליך הגאולה שיוצר זעזועים גדולים גם בתובנות העולמיות. אני רוצה לעבור איתכם לרגע לפרק מעניין, והוא הפרק ממזי. תזכרו רגע בפרק ממזי. הוא יביא אותנו לעוד נושא שאני רוצה קצת להרחיב בו. קודם רמזתי אליו, אני רוצה קצת להרחיב בו באמצעות הדוגמה הזו. פרק ממזי. ספר יחזקאל, פרק ממזי, זהו חלק מאותו מחזה גדול של פרקים ממד ממחד שקודם דיברתי, אותו מחזה וירטואלי. שהוא מטייל בארץ, מטייל בירושלים, רואה את הכל משתנה. אחד הנושאים המרכזיים זה הנושא של ההתחדשות הרוחנית, שתביא לשינויים מרחיקי לכת במציאות. פרק ממזיין פסוק א', וישיבני, אותו מדריך שדיברנו עליו קודם, אותו איש לבוש הבדים, הולך איתו ממקום למקום. וישיבני אל פתח הבית, פתח בית המקדש, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה. תהיינו בחלק המצרכי, שנביאה של מעיין, שנביאה. כי פני הבית קדים, פני הבית, הכניסה לבית פונה למזרח, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, דהיינו מן הצד הדרומי, מנגב למזבח, מדרום למזבח, היא נמצא בחצר, פתח בית המקדש. אני רוצה רק להראות לכם בשנייה אחת, תחזיקו יד פה, שני מקומות שבהם הנבואה הזאת מופיעה, אבל בקצרה. המקום האחד, הקרוב יותר פה, זה יואל. כן? אנחנו מדפדפים קדימה, וזה בעצם מבחינת הסדר ההיסטורי אחורה, אבל מדפדפים בתרי עשר קדימה. הספר השלישי בספר תרי עשר הוא יואל, ואנחנו קוראים בפרק ד' פסוק י"ח. ספר יואל, פרק ד' פסוק י"ח. ספר יואל, פרק ד' פסוק י"ח. כתוב שם כך, ספר יואל, פרק ד' פסוק י"ח. היה ויום ההוא, יתפו הרים מסיס, והגבות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. נחל השיטים הוא מזרחה, הולך לכיוון הביקה, לכיוון אזור יריחו. השיטים שם שישבו לפני כניסת ישראל לארץ. באמת יש פה זרימה מבית המקדש, מן המעיין היוצא מבית השם, והוא משקה את מדבר יהודה. זה פסוק אחד ביואל, פרק ד' פסוק י"ח. יש פסוק נוסף בזכריה. זכריה זה בסוף תרי עשר, כמעט לפני מלאכי, שחגי זכריה הוא מלאכי. אני מתכוון לזכריה בפרק י"ד. לכן בזכריה בפרק י"ד אנחנו שומעים שם בתוך נבואה עוד יותר גדולה, פסוק ח', ספר זכריה, פרק י"ד פסוק ח', ספר זכריה, פרק י"ד פסוק ח', והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. שוב, מים חיים זה מי מעיין שנובע מירושלים. פה הוא לא מציין בדיוק את מקום הנביאה. חצים ירדו אל הים הקדמוני, דהיינו אל הים במזרח שהוא ים המלח, וחצים אל הים האחרון, אל הים האחורי, שהוא ים התיכון. בקיץ ובחורף יהיה. וזה יקרה, והיה השם למלך על כל הארץ, בהם ישם אחד ושמו אחד, לא משנה כרגע כל הסיפור. אז שני הפסוקים הללו, פסוק ביואל ופסוק בזכריה, מדברים על מעיין שיוצא מבית המקדש וזורם לו. אבל מה הטיבו של המעיין הזה? מה הוא יעשה? איזו השפעה תהיה לנביאה הזו? זה מפרש לנו יחזקאל בפרק ממזיין. כן, אם נחזור שוב ליחזקאל בפרק ממזיין, ספר יחזקאל, פרק ממזיין, פסוק ב', ויוצאני דרך צער ספונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, מזרחה, ואותו מעיין שכפי שראינו קודם, זורם מזרחה, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית, כן, מן הפינה הדרומית, בצאת האיש, אותו איש שמלווה את המסיר של יחזקאל, וקו בידו, הוא כל הזמן מודד, אתם זוכרים, יש לו קנה מידה, הוא מודד, ויעמוד אלף באמה, אתה מודד מרחק של אלף אמות מנקודת הנביאה מזרחה, ויעבירני במים שזורמים מי אפסיים, גובה אפס, מים מאוד נמוכים. ויעמוד אלף, הוא מודד עוד אלף אמן נוספות באמצעות קנה המידה שלו, ויעמידני במים, מים, ברכיים. ראינו, המים כבר יגיעו לגובה הברכיים. ככל שאתה מתרחק במקום הנביאה, העומק של המים הופך להיות גדול יותר. וים עוד אלף, עוד אלף אמה, ויעבירני ממותני, בין המים מגיעים עד למותני. וים עוד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים, מי שחו. מים בשביל לעבור אותם צריך מה לעשות? לשחות. נחל אשר לא יעבר, אי אפשר לעבור עליו בשחייה, זה לא כבר די, הגובה הוא כבר כזה שאי אפשר לעמוד על הרגליים כמו קודם. ויאמר אליי, הראית בן אדם? ויוליכני וישיבני שפת הנחל. כן, מוליך אותו, מושיב אותו בשפת הנחל. בשוביני, והנה על שפת הנחל, הנחל הזה שזורם עוד ועוד, והוא זורם מזרחה, והוא עובר דרך מדבר יהודה. מה הוא רואה בצדי הנחל? עץ רב מאוד מזה ומזה. וואלה, מדבר, מלא עצים, וואלה, מה קורה פה? ואומר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, אל המחוז המזרחי, וירדו אל על הערבה, לבקעת הירדן, לערבה, כן? ובאו הימה, אל הימה המוצאים. דיינו, הם מגיעים לאיזה ים? איזה ים הם מגיעים? ים המלח, תמזרחה, נכון? ונרפאו המים. חבר'ה, איך קוראים לי ים המלח עד היום? ים המוות, נכון? זה דד סי, נכון? למה? למה הוא נקרא ככה? אין בו חיים. רמת המליחות שם לא מאפשרת לשום חי להיות, נכון? אין שם צמחים, אין שם חיות, כלום. זהו. ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה אשר יצרות אל כל אשר יבוא שם, הנחלה עם יחיה. והיה דגב רבה מאוד. כי באו שם המים האלה, וירפאו. וחי כל אשר יבוא שם הנחל. הנחל היוצא מבית קודשי הקודשים, כל מקום שהוא עובר בדרך, הוא מחיה אותו. אז בדרך שהיה מדבר יש עצים, כשהוא מגיע ונשפח לים המלח, אז מי ים המלח הופכים להיות ממי המוות למים חיים, פתאום יש דגים שם, הכל מתחיל לחיות. והיה יעמדו עליו דייגים, מעין גדי ועד עין גליים. חבר'ה, במקומות האלה אין דייגים, כי אין דגים. רק שים את הזורק שם דג, מיה ישר דג מלוח, נכון? וזהו. משטוח לחרמים, כל האזור הזה הופך להיות מרחב שבו שוטחים חרמים, זה רשתות דייג. למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאוד. יש שם ריבוי גדול של דגים. ביצותיו וגבעיו ולא ירפו למלח ניתן. ולנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל. לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו. והיינו, אנחנו מוצאים פה צמיחה מתמדת. אנחנו שומעים, רואים פה עצים רבים שלא נובלים. שהעלים שלהם ירוקים, עצי מאכל, לחודשיו יבקר. ובכן, גם מפה לומדת הגמרא שכל חודש ייתנו פירות, זה לא פעם בשנה. כל חודש יהיה ביקורים, כל חודש. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. באופן ברור, המים הללו יוצאים מן המקדש, מחיים את הכל. כל מקום שהיה חסר חיות הופך להיות חי, בין אם זה צומח, בין אם זה בעלי חיים. יותר מזה, אין פסולת. זה כמו שכתוב בגן עדן, שגם כן, שטעם העץ כטעם פריו, נכון? וגם העצים, גם העלה שלו יפיקו ממנו תרופות. עכשיו, אפשר לראות את זה כזה תיאור ציורי, תיאור דמיוני. הרי ורבותיי, אתה מסתכל היום מה קורה בים ים המלח, זה הפך להיות ים של חיים. החומרים שמפיקים היום מים המלח, אם זה אשלג, אם זה ברום, אם זה ים של דברים שמוצאים שם, קודם כל משתמשים בהם בתור מה? דשא, כדי לחקלאות, שנים שמצמיחים, לרפואה. נכון, יש היום כל מיני מרחצאות וכל מיני חומרים שהם עוזרים, כל מיני דברים רפואיים. נכון? המקום הזה שהיה ים המוות הפך להיות מקום של חיות ושל חיים. ופה אנחנו מביאים, אני מביא אתכם בדקות האחרונות לאיזו תובנה מעניינת. אפשר להיות את זה כמשהו סמלי, אפשר להיות את זה כפשוטו. האמת שהפער בין כפשוטו לסמלי הוא בעצם התפתחות הטכנולוגיה והמדעים. באמת, אם הייתי קורא את זה לפני 500 שנה, כמו שיהודים קראו את זה, חשבו, סמל, תיקון לשלמות, או התחולל נס של פריצת חוקי הטבע, כפי שמבין הרמב"ן. הרמב"ם יגיד שזה סמל, תיקון לעולם מתוקן, חברה מתוקנת. אנחנו יכולים להבין היום את הדברים כפשוטה, בלי לפרוץ את חוקי הטבע. כי אחד הדברים המרתקים שקרו במהלך התפתחות גאולת ישראל, זה הנושא של התקדמות הטכנולוגיה והמדעים. אין ספק שבמקביל להתפתחות גאולת ישראל בעולם קורית פריצת דרך עצומה בתחומי הרפואה, בתחומי הטכנולוגיה. אין סוף דברים קורים ששינו לחלוטין את המציאות העולמית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים היום כל מיני דברים, דברים שפעם היו אומרים עליהם שהם צריכים לפרוץ חוקי טבע, מטוסים, חלליות, השתלת איברים, דברים שנשמעו דמיוניים לחלוטין. הנדסה גנטית, טכניקות חקלאות שמפריחות, הופכות מדבר לקומות נושבים, התפלת מי ים, הובלת מים בטכניקות כאלה אחרות למקומות שאין בהם מים. במילים אחרות, היכולות לשנות את פני המציאות בזכות של חלק מחוכמתו לבשר ודם, דהיינו, גאולת ישראל מצמיחה בתוכה גם תהליכים שהופכים את המציאות שנראתה פעם כדי לשנות אותה למציאות של פריצת חוקי הטבע. במילים אחרות, מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם בטלה, כי גם לפי הרמב"ם הדברים יכולים להתרחש בדרך הטבע, לא צריכים להיות שינויים שפורצים חוקי טבע. בתוך מערכת חוקי הטבע שקדוש ברוך הוא גילה לנו את רזי המציאות, פתאום אנחנו יכולים להגיע לכל מיני תובנות, לכל מיני מצבים של עולם מתוקן כפשוטו. אבל לא רק במובן של יחסי בני אדם, אלא גם במובן הפיזי של המון המון מרכיבים של הדומם, הצומח, החי וכו' וכו'. במילים אחרות, הגאולה נוגעת גם למרכיבים הרבה יותר נרחבים והרבה יותר מקיפים, מה שיכולנו להבין אותה עד לפני איך יהיו הדברים, לא נדעים איך יהיו, עד שיהיו. הנה הדברים היו, אנחנו מגילים פתאום דברים עצומים. ובאמת אלה תובנות עצומות, וגם בקטע הזה, בהתפתחות החקלאית ובהתפתחות המדעית של הפקת מזון והפיכת מקורות מים לזמינים, ונושא של הפרחת המדבר וטכניקות כאלה, המדינת ישראל נמצאת בחזית הקדמית העולמית. היא מביאה בשורה לאנושות כולה בדברים הללו. גם זה חלק מתיקון עולם במלכות שדיים. זה חלק מן הרעיון של וכל מיני בשר יקראו בפניך, לפנות אליך כל מי שיקראו ידעו כל יושבי תבל. יש פה באמת איזשהו שינוי גדול שמבטא תהליכים הרבה עוצמה, שבאמת עולם הגאולה מביא אותנו אליו. יש, אז ראיתם פה קטעים, ועשינו פה הצצה לחלק מפרקי הגאולה, וראינו פתאום חלק מהתהליכים והתובנות של הנושא הזה, כפי שעולים מתוך ספר הזכיר. שוב, אם היה לו שתן עוד 10 שיעורים, 15 שיעורים בערך, לגמור את כל הפרקים בצורה מסודרת וכו', אבל בכל אופן עשינו כברת דרך חשובה, שעקב אחרי שיעורי יחזקאל, חושב שעשינו עבודה חשובה, יכול להיות שיש לכם אפילו בסיס טוב מאוד להשלמה, לקוחות עצמכם, כל יום תלמדו פרק אחד ביחזקאל מהפרקים שלו למדנו עם דעת מקרא, תשלימו הרבה דברים ממה שלא עשינו, והתמונה תהיה מסודרת ובהירה. זהו, אז אנחנו חותמים את הלימוד שלנו לשנה זו. בשבוע הבא פה מהומת ימי העיון, גם אני בתוכם, אז בעזרת השם ייפגש אחרי כל יום שלי הבא, סיפור אחרי הזכרה של אמא שלי, וכזו, השעה הזאת אני עוד אולי נספיק לחזור 5:30 בירושלים. תיאורית שתיכולתי להספיק אולי, אבל זהו, אנחנו פה בטח אי אפשר יהיה להיכנס, יהיה פה תתקונות. אם הייתם בשנה שעברה, ראיתם את המאומה של ימי העיון. תראו, באים לפה בערך כל יום איזה 2,000 איש ככה לצורך העניין. תראו מה הולך. חבל לזמן, מה שהולך פה. בנו כבר...